ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר הכוזרי במאמר ראשון, פסקה סמכתת. אמר החבר, מבוא לפסקאות שאנחנו, הקדמה קטנה לפסקאות שאנחנו עומדים לקרות. המטרה של החבר כאן היא ביקורת על מושג הטבע. יש מושג שמצוי בפילוסופיה הכללית, חדר למדע, מושג יווני במקורו, זה הטבע. טבע, מילה עברית אמנם, פסקה סמכתת. טבע, אמנם מילה עברית, אבל היא מיועדת לתרגם את המושג הערבי, טבעה, שהוא תרגום של המילה היוונית, פיזיס, מכאן המילה פיזיקה, או המילה הלטינית, נטורה, מכאן המילה האנגלית, nature. כן? המושג הזה, מה? Natural formula. כן. כבר מזה בא, מושג של נטורה, כן. טבע. המושג הזה, שמקורו בתרבות היוונית, בפילוסופיה היוונית, הוא מושג שאיננו קיים בתנ"ך, גם לא במשנה, גם לא בתלמוד. כלומר, השימוש שנעשה ביהדות במושג הזה הוא שימוש מאוחר. והשאלה היא, עד כמה המושג הזה, טבע, הוא מושג לגיטימי? למה הכוונה כשאומרים הטבע? מתכוונים למין מערכת, למין מכלול של חוקים סתמיים, עיוורים, שעל פיהם מתנהל כל מה שמתנהל. לא. זה נקרא הטבע. השאלה אם בכלל יש דבר כזה. למשל, יש בישראל נקניקיות טבעול, נקניקיות צמחיות. פעם, כשאני הייתי צעיר, הייתה פרסומת לנקניקיות האלה, אמרו, טבעול בדיוק כמו שהטבע התכוון. אני לא יודע, אז זה כבר לא קיים. עדיין זה כן?
לא לטבעול.
לחברה אחרת. כמו שהטבע התכוון. השאלה עם הביטוי הזה, הוא איננו כפירה בעיקר. מה זאת אומרת, טבע מתכוון? האם בכלל אפשר לדבר על כוונה של הטבע? אם יש כוונה למישהו, אז הוא מחוץ לטבע. הכוונה היא כוונתו של הבורא וכדומה. האם אפשר לדבר, אם כן, על כוונה בטבע? האם אין פה איזה מין אלילות, האנשה, נתינת אישיות למערכת סתמית? האם בכלל אפשר לדבר על המערכת הסתמית הזאת או לא? כלומר, האם המושג טבע קיים? זה השאלה שפה תשאל. עכשיו אנחנו חוזרים, כן, לשאלה ששאל מלך כוזר בפסקה סמכת, איך יכול להיות שריבוינו שלוילום, שהוא כזה עליון ומופשט, מתעניין בג'וק הנקרא אדם, ואם תאמר שהג'וק הזה הוא ג'וק חכם, הרי גם בג'וקים ממש יש מפלאי החוכמה, ואף אחד בכל זאת לא טוען שהקדוש ברוך הוא מדבר ומנבא את התולעים. אז אם כך, מה החידוש בדבר? כלומר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתעניין בבריאה השפלה הזאת, הלא הוא האדם? עד כאן שאלתו של המלך. אמר החבר, אני קורא עכשיו בפסקה סמכתת כפי שהובטח. די לי בדבריך אלה שלא אצטרך להשיבך ברוב דברים. כלומר, מה שאתה שואל הוא בעצמו התשובה. חוכמה זו, הדרושה לבריאת הנמלה למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים או לחוכב? או לזולתם. ולא לבורא, בעל היכולת, השם שיעור, לכל נברא, נותן, לכל דבר חוקו, ללא תוספת ולא לו חיסרון. כלומר, מי קבע את החוכמה שנמצאת בבריאת הנמלה? אז, וכי לא תאמר שהקדוש ברוך הוא זה שעשה זאת? אמר הכוזרי, והלא, כל זה מיוחס לטבע. הנה, פה אנחנו ניגשים, כן, לגופו של עניין. יש אמירה כזאת שיש הטבע. האם הטבע הוא קיים, האם הוא חוץ לאלוהות או לא? היה יהודי אחד מסובך מאוד באמסטרדם, לפני 400 שנה, שאמר שאלוהים זה הטבע. הוא אמר את זה בלטינית, דאוס ציווה נטורה. אלוהים, כלומר הטבע. והוא גם הסביר שיש בתוך הטבע הגדול שני מוקדים. הטבע המטביע והטבע המוטבע. הטבע המטביע זה אלוהים, הטבע המוטבע זה העולם. אבל הכל טבע אחד גדול. הכל כלול במסגרת הכוללת של הטבע. נטורה נטורנס ונטורה נטורתה. כן, מה אתה אומר? לא, לפי השיטה הזאת, לפי השיטה הזאת, לבריאות. אין בעד מה, בקרוב אצלך. לפי השיטה הזאת, של אותו יהודי מאמסטרדם, האלוהים הוא לא חופשי. האלוהים משועבד בעצמו לחוקיות של עצמו. יש טבע האלוהות. כן? הרבנים אמרו, וואו, סקנדל, הוציאו אותו מן הכלל. זה ידוע כפרשה של החרם של ספינוזה. מי עשה את החרם? רבני אמסטרדם. דור יותר מאוחר, דור אחד אחר כך, בקהילת לונדון, שהייתה אז קהילה של יהודים שבאו מאמסטרדם, דוברי פורטוגזית, בבית כנסת הגדול, שהיה העתק של בית הכנסת של אמסטרדם, היה רב אחד בשם הרב דוד נטו, שכתב את הספר כוזרי שני. נקרא גם בשם ספר מתי דן. דן, ראשי תיבות, דוד נטו. אז רבי דוד נטו נתן דרשה גדולה בבית הכנסת, בפורטוגזית, והוא אמר שם שאלוהים הוא הטבע המטביע, והעולם הוא הטבע המוטבע. הרבנים הזדעזעו, אמרו, אוהו, זה מזכיר לנו משהו. שלחו מכתב אל הרב של אמסטרדם של אותם הימים, ששמו היה רבי צבי אשכנזי, אביו של היעבץ, בעל שאלות ותשובות, חכם צבי. אמרו לו, כבודו מכובד בחרם שני. ענה להם החכם צבי, דברי הרב הגדול, רבי דוד נטו, הם דברי הכוזרי במאמר ראשון, פסקה עין זין. והם דברי בעל השלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, והם דברי הזוהר במקום זה וזה. לכן, סתם אתם יורדים עליו, אתם לא בסדר. עכשיו נשאלת השאלה. הרי הוא השתמש באותם ביטויים שהשתמש בהם ספינוזה. הספינוזה אתה מחרים ואותו אתה משבח. אלא, הכוונה היא שהכל תלוי במי אומר ומה אומר ולמה אומר. כלומר, הכל, כפי שאמר רבנו הרב צבי יהודה קוק, עליו השלום, הוא אמר לנו עיקרון מאוד מאוד חשוב בהבנת בערך מיליון סוגיות. עיקרון המנוסח בשלוש מילים. הכל תלוי בגישה. כלומר, מי היה אותו יהודים באמסטרדם? ברוך שפינוזה. מה? שמה האמת מי שאמר, אבל צריך לדעת מה האמת. עכשיו, לא, כי כששפינוזה אומר את זה, הוא מתכוון למשהו אחר, מאשר מה שרבי דוד נטו התכוון, למרות שזה אותן המילים. אנחנו מפרשים את כוונתו, ואנחנו מסבירים שמה שרבי דוד נטו התכוון, הוא התכוון לביקורת מושג הטבע. כלומר, הוא רצה להגיד שמושג הטבע שמוצב על ידי הפילוסופים בתור אמצעי בין הבורא לבין הנברא הוא פיקציה, שבעצם הטבע אינו אלא האלוהים בעצמו. זה מה שהוא התכוון. בסדר? אפשר לקחת את הרעיון הזה ולהפיל אותו ולומר, אלוהים אינו אלא הטבע. זה הקטנה. כלומר, זה ביטול הממד הטרנסנדנטי, הנבדל של אלוהים. ברור? אגב, רבי דוד נטו הסביר את זה בעצמו גם. בסדר? עד כאן הוויכוח. עכשיו אנחנו נכנס לעומק הדברים. כן, בבקשה.
איך זה לא
קטנה? אם אתה אומר, אפילו הטבע זה אלוהים, זה בסדר. אם אתה אומר, אפילו אלוהים זה הטבע, זה לא בסדר. כלומר, השאלה אם אתה מרומם את הטבע וכולל אותו בתוך הכלכלה האלוהית, או שאתה מפיל את האלוהות ונוטל ממנה את חופשה, את חירותה.
אלוהים מתגלה בטבע.
הבנת אותי? אלוהים גלה בטבע, כן, מה?
היו כל מיני סוגים של עבודות זרות שאמרו, אפילו זה אלוהים. ואז זה מתנגש. כמו עוד אז, אחרי שהם הצרכים, שהוא ישים צרכים, אומרים, הנה, אפילו בזה יש אלוהות.
יש אלוהות, זה בסדר להגיד, אפילו בזה יש אלוהות.
אז למה זאת הייתה עבודה זרה?
העבודה זרה הייתה הניתוק. כלומר, העבודה זרה היא הפירוד של הכוחות האלוהים. כלומר, כן, כלומר, הנביאים אמרו לנו, השם הוא האלוהים. לא האלוהים הם השם. והעבודה זרה אמרו שהאלוהים הם השם. ברור? במובן החילוק. עשה דברים דקים.
אלוהים
מה
זה אלוהים?
עובדי עבודה זרה לא דיברו על אלוהים, הם דיברו על האלוהים. לשון רבים.
לשון כוחות הטבע ודברים כאלה?
כל הכוחות שבמציאות. בין שהכוחות האלה הם חומריים, בין שהם רוחניים, בין שהם מוסריים, יש כוחות במציאות.
אלוהים?
אלוהים זה השם שפועל דרך הטבע.
למה זה בריבוי?
כי הוא מאחד כל הכוחות כולם, לכן זה בלשון רבים. טוב. אני רואה שמתייחסים, אתה מבין? פידבק, זה חשוב. כן.
בעצם זה לא נכון להגיד שזה מתווך בין אלוהים לעולם? שהטבע זה לא מתווך?
אז זהו, התפיסה הפילוסופית היא שהטבע הוא כמין מתווך. וזה סוג של עבודה זרה בעצם. כלומר, שפינוזה הוא עובד אלילים, אבל בגדול, לא בקטן, לוקח איזה כוח אחד משתחווה לו. קח את הכל.
ושפינוזה
בעצם אומר,
הטבע מטביע, אז מה
הוא התכוון?
זה
כל התשובה
כאילו?
מה הוא התכוון שפינוזה כשאומר, הטבע מטביע? הממד הפועל. אפשר להגיד נותן הצורה עם קצת. טוב, אז אם כן אמר הכוזרי, כאן מתחיל הדיון. והלא כל זה מיוחס לטבע.
אמר חבר, ומהו הטבע?
אמר הכוזרי, זה כוח מן הכוחות. לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה. מה, אני לא יודע מה זה, אבל פרופסור פלוני בוודאי יודע. אנו אומנם איננו יודעים מהותו. וזה אנחנו. אנחנו אלה שלא למדו מה שהפרופסור למד. אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. הרבה פעמים יש איזו אמירה כזאת. זה פופולרי. להאמין באנשי המדע. כשמצאת האמת, אין להאמין במדע. צריך לבדוק. או שיש לך הסבר, או שאין לך הסבר. יש לך ראייה, או אין לך ראייה. למשל, אחד המושגים הראשוניים ביותר שמשתמשים בו בפיזיקה היום, מושג האנרגיה, אין לו הגדרה מדעית. נכון? אין הגדרה. מה? חומר זה אנרגיה? לא. הנחת היסוד של איש שווה אמצעי בריבוע זה שהחומר הוא אנרגיה מגובשת. אבל תגדיר לי מה זה אנרגיה. אין לך הגדרה. זאת אומרת, היום, נגיד, מבחינה שימושית, אומרים שאנרגיה זה כוח לבצע פעולה. כן, זה הדבר היותר קרוב שניתן להגדיר, אבל אין הגדרה. זה מאוד מעניין שמושג היסוד של הפיזיקה החדשה איננו מבורך.
מה?
לא, הזמן אתה יכול להגדיר. זה ההפרש בין שני מצבים של החומר. ההפרש בין שני המצבים של החומר הוא הזמן. לא, המחוג מורה על שעה מסוימת, עכשיו הוא מורה על כך. מה שבין שניהם הוא הזמן. בסדר, אני מסכים איתך שזה לא לגמרי פשוט, אבל לגבי מושג הטבע, השאלה אם בכלל יש דבר כזה. יש פה שאלה נוספת. אז שפינוזה זל? טוב, זה ראשי תיבות של הרבה דברים. זיכרונו ל... לא השכיל לדעת את מה שהוא לא רואה, כלומר, הוא לא הצליח לדעת שיש משהו הרבה יותר גדול מעבר למסך העולם הפיזי? נאמר ככה, שפינוזה היה אדם שהיה מודע מאוד לעוצמה של הנוכחות האלוהית, המציאות. ולכן הגיע לאן שהגיע. כלומר, הוא היה אדם עם אינטואיציה גדולה של אחדות. וכדי לפתור את שאלת האחדות, היה מוכרח להיות פנתאיסט. בסדר? ככה הרב קוק מלמד עליו זכות בספר דעת אלוהים. שכיוון שהוא היה בן לאומה הישראלית, האחדות העירה בקרבו בצורה חזקה. כן, אז זה לא אומר שאנחנו נקבל את דבריו. כן? כן. אחדות של הכל. כלומר, אני אגיד את זה אחרת. יש איזה קושי, קדמון. אני חי בעולם, ואני מכיר את עצמי בתור אישיות. אני משהו שאומר אני. אז בעצם אני לא משהו, אני מישהו. כן? אני מישהו. גם אתה מישהו. אבל יחד עם זה, נמצאים איתי כל מיני חפצים, מחוסרי זהות. זה שום דבר. זה משהו, זה לא מישהו. יש איזה הפרש, אם כן, בין חלק של ההוויה שאני פוגש אותו בתור אישיות, וזה אני פוגש בתוך עצמי, ואני רואה בתוך העולם דברים סתמיים. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? וזה, הייתי אומר, טרגדיה. כלומר, אני לא רואה אחדות בין שני העולמות. אם אני מעביר את זה למישור האלוהי, אני אומר שיש אלוה לאישיות ויש אלוה לטבע. האלוה של האישיות נקרא י' ו' ו' השם, והאלוה של הטבע נקרא אלוהים. והשאלה היא, האם השם הוא האלוהים או לא? אז נמצאו, כדי לפתור את הבעיה הזאת בעולם, נמצאו 4 שיטות. 1, 2, 3, 4. השיטה הראשונה היא השיטה הפגנית של עובדי עבודה זרה במקדם. הם אמרו, רגע, אני אישיות? אז גם העץ הוא אישיות. גם השמש. גם הים. הכל זה אישיות. מה זה אישיות? בעל רצון. בעל רצון. משהו שאומר אני. זהו, הם אמרו שהעץ אומר אני. ולכן הם היו מדברים עם העץ. דבר אל הקיר. יש מה לדבר. כן? הדבר הזה נמצא עד היום הזה באנימיזם, באפריקה. כן? הרבה שבטים אפריקאים יגידו לך שיש רוח של המטטה, ויש רוח של הסלע וכו'. יש אישיות. כן, מה אתה אומר?
נקודה אחרת, אפשר להבין את זה. למה? בטובש, אתם מראים גרזן על העץ והורג אותו, אומרים שיש לו קול,
הנה, כן, אפשר להבין את זה, אם כן, בסגנון כזה. זאת, אם כן, העמדה האלילית הלכה בכיוון הזה. היא אמרה שהכל הוא אישיות. אם כן, לפי העובדי עבודה זרה במונחים יהודיים, אנחנו נאמר שיש רק השם, אין אלוהים. כן?
אז
זה
לא
נכון
שבכל דבר יש נפש במרמה כלשהי?
התפיסה השנייה אומרת, זו התפיסה ההפוכה לגמרי, שבעצם האישיות זה אשליה. אתה חושב שאתה אישיות? אתה מכונה. נדמה לך שאתה מישהו. התפיסה הזאת היא של אנשי מדע במאה ה-19, הפוזיטיביסטים, שהם אמרו, נדמה לך שיש אישיות, באמת אין אלא מכניקה. יוצא לפי זה שיש רק אלוהים, אין השם. העמדה השלישית היא העמדה של ברוך שפינוזה. או יותר נכון, להבדיל, סליחה. העמדה השלישית היא העמדה של הנביאים. נביאי ישראל הודיעו לנו את הסוד. הם אמרו, השם הוא האלוהים. כלומר, נראה לך, נדמה לך, שיש מערכת טבעית שעומדת בנפרד מן המערכת המוסרית. לא. תדע לך שבאופן פנימי המערכת המוסרית שולטת בתוך המערכת הטבעית, למרות שבגלוי זה לא כך. השם, כן, זה האחדות שהנביאים דיברו עליה, השם הוא האלוהים. אבל המשקל אם כן הוא לטובת השם יותר מאשר לטובת אלוהים. מה אמר שפינוזה? הוא אמר בכיוון ההפוך, האלוהים הם השם. מובן? בסופו של דבר הטבע בולע את אלוהים, הוא משתלט עליו. בסדר? זה ארבע האופציות. עכשיו אם כן אפשר להבין שאם שפינוזה אמר מה שאמר, זה לא מתוך טיפשות אלא מתוך אינטואיציה עמוקה של אחדות. על שנייה, יש פה מסך יותר חשוב מן הכל. כבוד הרב שרקי שלום, למה הכוונה בטבע המטביע? האם זו כוונה לכוח הכללי שמהווה את המציאות והוא חסר אישיות? מה הנטייה הנפשית שגרמה לשפינוזה לגישתו? מה גרם לו לעזוב את אמונת ישראל ולהמציא את האליל? וואי, יפה. למה הכוונה בטבע המטביע? מה שאתה כותב, שזה הכוונה לכוח כללי שמהווה את המציאות והוא חסר אישיות. מה הנטייה הנפשית שגרמה לשפינוזה לגישתו? אינטואיציית האחדות. מה גרם לו לעזוב את אמונת ישראל ולהמציא את האליל? שנאה. אפשר לומר, השנאה. שנאה לרבנים. כן, כן. הוא שנא את הרבנים. הוא כותב את זה.
הוא היה מומר לפני שמציאתו יותר, בגלל שהחרימו אותו.
מאוד לא פשוט להגדיר את זה. כלומר, הוא כבר עבר עבירות חמורות עוד לפני שהחרימו אותו. זה כן. מצד שני, עד סוף ימיו הוא שילם את המס שלו לבית הכנסת. עד סוף ימיו. כן? אז יש הרבה... לא גמרו עד עצם היום הזה לדון באישיותו. אבל אפשר לומר ששפינוזה הוא האשם בתפיסה של היהדות שהתפתחה באירופה ממנו ואילך. הוא מייסדה של אירופה החילונית, והוא האחראי, הייתי אומר, זו מילה קצת קשה, אבל... בסופו של דבר, אם עושים חשבון, זה מגיע לזה, הוא אחראי לשואה. לא, אני אסביר. המיתוס הנוצרי לא מאפשר את השואה. בגלל שצריך את היהודים. המיתוס הנוצרי מניח שהיהודי הכרחי. בעולם של שפינוזה, היהודי הוא, הייתי אומר, שערוריה מטאפיזית. צריך לבטל אותו.
הוא נוגד את הרעיון שלו.
בדיוק. זה אחר כך. אבל זה מתחיל משפינוזה.
זה
שילוב של שני גורמים, המיתוס הנוצרי, בוודאי, לא אמרתי שהוא האחראי היחיד, אבל הוא שחרר פה משהו, וזה הגיע לזה. כן.
עושים את באמת בעולם בתור לזה ששם את הפילוסופיה, את ההחשבה החילונית, הביא את החילון לעולם?
זה מה שטוען פרופסור ירמיהו יובל, שמייסד החילונות זה שפינוזה, ובמידה מסוימת זה נכון. כן.
למה אנחנו לא אומרים שמע ישראל, השם האלוקים?
אתה אומר, למה אנחנו לא אומרים שמה ישראל השם הוא אלוהים? נכון? פשוט מאוד, כי בינתיים השם הוא רק אלוהינו ולא אלוהי הגויים, והוא עתיד להיות השם אחד כשהשם יבטל את אלוהים. זה מה שאומר רשי, יקרא נא כבודו את פירושו של רשי על הפסוק שמה ישראל. רשי אומר דבר מדהים, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות עתיד להיות השם אחד כשיתקיים, אז כי אז זה יפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. יוצא לפי זה דבר מאוד מדהים, מאוד מדהים. אותו פסוק שהוא הסיסמה של האמונה המונותאיסטית מתפרש על ידי רשי כלא מונותאיסטי. נכון? השם שהוא לא אלו ולא אלוהי האומות, אבל הוא עתיד להיות השם אחד. כלומר זאת פעולה אקטיבית שאנחנו צריכים לעשות כדי לשנות. מה? זה לא תקרה, זה נבואה. אנחנו יודעים שהשם אחד. כן.
אלוהים
מלשון
שהם קיבלו את אלוהים, אבל זה לא אומר שהוא מנהל אותם, אבל לא קיבלו את אלוהותו. זה הכוונה?
אתה שואל האם זה רק שזה סובייקטיבי שהם לא קיבלו את אלוהותו, אבל באמת הוא אלוהיהם, או שזה באמת?
אנחנו יודעים, הוא מנהל הכל, הוא בורא הכל, הוא מסתובב.
אז זאת מחלוקת בין הגור אריה למזרחי על הפסוק הזה, בהבנת דברי רש"י. כן, גדולי ישראל נחלקו בדיוק בשאלה הזאת. יעיין הכבודו במחלוקת בין הגור אריה לבין המזרחי. הגור אריה זה המהר"ל, כן. כן, בבקשה.
אולי נגור הרומן שאפשר לומר שבאר שפינוזה הוא המקור ההתחלה של החילונות באירופה, זה
אפשר
לומר שהוא בעצם
משהו מאחורי
הציונות
החילונית,
בעצם השיבה
לארץ ישראל. מה שאתה אומר זה גם נכון, אבל זה לא כל כך אשמתו. כלומר, אתה אומר מלבד זה ששפינוזה הוא השורש של החילונות האירופאית, אבל הוא גם השורש של הציונות. המדינית. לומר את זה על דרך החידוד. כן, אבל זה נכון שאצלו רעיון ציוני, תמוע מאוד אגב, הרעיון הציוני של שפינוזה. אולי אם כבר הזכרת את זה, אני אגיד זה בקצרה כדי לא לצאת יותר מדי מהנושא. יש פרק במאמר התיאולוגי מדיני, שבו שפינוזה יורק לכל עבר אש וגופרית על הרבנים. משהו מדהים. כלומר, אפשר לומר, אחד הטקסטים היותר אנטישמיים שנכתבו אי פעם, זה שם. בסיומו של הפרק, הוא כותב, היהודים כל כך אחוזים באמונות תפלות, וברית המילה כל כך מבדילה אותם משאר העמים, שלא אתפלא אם עוד ישיב אותם האלוה אל ארצם, וישכון בהם כימי קדם. פשוט, כן, הפוך על הפוך. זאת אומרת, הם כל כך שונים שאי אפשר, הם לא יכולים להתבולל. אז מה יעשה האלוהים איתם? אז עוד יחזיר אותם לארץ. כן? כן, זה משהו מדהים. כן? כלומר, הרעיון הזה הוא רעיון ציוני, שבא לו, איפה אומרים, אפילו מלאך רע עונה אמן בעל כורחו. כן? יש לו כמה רעיונות, אני לא אכנס לכל הרעיונות שלו, למרות שאפשר לדבר. למה על פי שפינוזה, היהודי הוא שערוריה? פשוט מאוד. כי היהודי מעיד על הטרנסנדנטיות. הוא בא בשם החירות הפנימית, הנשמה. זה בדיוק ההפך. מה דעתך זה שהפסוק שמה ישראל עני אלוהינו עני אחד תואם בדיוק לכללי ההיקו היפני? וואה, הייתי כל כך שמח לא ידעתי על מה אתה מדבר. מישהו יודע מה זה ההיקו היפני? לא, האיקו. לא זכיתי. אולי תשלח לי מייל, תסביר לי מה זה. כן?
אבל אני מכיר שם כזה בשם יהודי, בשם איקו.
כן? יפה. אבל אנחנו מדברים על יפני. כן, אנחנו מדברים על יפני.
אני יודע.
יותר יפני מיפני. שוני, זה כל ההבדל. כן, בבקשה.
איך רש"י אומר מה שאמרנו?
כן, אבל בינתיים זה עוד לא התגלה הדבר הזה. בינתיים השם הוא אלוהים. אני הולך לפי פרשנות אחת. אני לא יכול להגיד שתי פרשניות באותה מילה. כן? אבל בינתיים השם הוא אלוהינו. בסדר, איך שתפרש את זה? נתגלה, או שזה באמת כבר כך, או שזה לא כך. או שעתיד לנהל את הכל. הרי איך כתוב? ונשגב השם לבדו ביום ההוא. בינתיים השם הוא לא לבדו, יש גם אלוהים. אתה אומר בהכרה, אתה אוהב להוסיף את המילים האלה, כי זה פותר לך כמה בעיות בתניה. אבל זה לא הכרחי. בסדר? זה מחלוקת בין הגור אריה למזרחי. מה, אנחנו נכריע בין גדולי עולם? אתה שואל אם לפי צפניה לא יהיה ייחוד לעם ישראל כשיתקיים, אז זה יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד? אתה שואל לפי צפניה, לא לפי רש"י. נכון? מה? ודאי שיהיה. רק צריך לברר, מהו הייחוד שיהיה אז? איך אומר הכתוב? ואתם כהני השם תיקראו. אתם תהיו כהנים של האומות. אבל בואו... השואה התפתחה בגרמניה, ששם היה מרכזה של תורתו של מרטין לותר. מרטין בתת ולא בתב, לותר בתב ולא בתת. ואחרי כן... של הספר פאוסט, ששניהם עיצבו את הרוחניות הגרמנית ושניהם יצרו את התשתית לשואה. לדידן, השמדת העם היהודי היא השמדת הזיכרון של המתת האל. טוב, אני מציע לכבודו שיעיין בחוברת שלי, הנקראת שואה ושאלה, ושם יש פרק בתוך החוברת, שם נידן בשאלה מה המקור והאחריות על השואה. שואה ושאלה. הודפס לאחרונה מחדש בספר, בקובץ, זית רענן. אפשר להשיג אצל יאיר מעוז, שעכשיו מטפל בציציות. בסדר? אפשר גם להשיג אצל אבי כהן, המדפיס, 0522-408-924, ובזאת אנחנו יכולים להמשיך בספר הכוזרי. אז אם כן, שוב אני חוזר לפסקה עין א', ומהו הטבע? אמר הכוזרי, זהו כוח. מן הכוחות. לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה, אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. אמר החבר, אין ידיעתם אותו כי אם כי ידיעתנו אנו. אל תחשוב שהם יודעים משהו שאתה לא יודע. גם בפוליטיקה, בטח הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. מכירים את הטענה הזאת? בפוליטיקה. כן. דיברתי עם מספר פוליטיקאים שאמרו לי שאין דבר כזה שיודעים שם שלא יודעים כאן. כן, מה שרואים משם, רואים כאן. היום בעידן המידע השוטף, אין שום אפשרות שמשהו מהותי לא יהיה ידוע לך. יש סודות מדינה, נכון. אבל הם לא מהותיים עד כדי כך שהם יצדיקו שינוי מדיניות לעומת מה שאתה, הציבור, יודע. אני אומר לך.
למה? אם יש איזה מידע, נגיד, על חייל או משהו, הציבור לא יודע.
כן, אבל זה לא מצדיק שינוי מדיניות. זה מה שמסביר לך. כלומר, להגיד, הוא, במדיניות שלו, פועל כך וכך, במדיניות בינלאומית. למה? כי הוא יודע משהו שאני לא יודע. זה לא נכון. בסדר? בפרט זה או אחר, אתה צודק. יש סודות. יש גם סודות שלי שאתה לא יודע, ושלך שאני לא יודע. כבוד הרב שרקי, השם הוא האלוהים. וכאן עולה השאלה של קאנט, שהטבע הוא עיוור מבחינה מוסרית. כלומר, מי שאומר שהשם הוא האלוהים, מתבקש שיסביר כיצד הנהגת הטבע היא מוסרית. יעיין כבודו בספר אורות של הרב קוק, בישראל ותחייתו, פרק ב', ששם הוא מתמודד עם שאלתך זו. דילגתי על שאלה שמה זה היה שם? שאלה קצרה. האם ניטשה הושפע מהחזון הציוני של ספינוזה? לא יודע. הרדר כתב. השואל קורא לעצמו החבר, לא רע. הרדר כתב, שפינוזה וישו, בשני אלה בלבד נמצאת ההכרה הטהורה של אלוהים. והפילוסוף הרומנטיקאי נובליס אמר בהתלהבות, שפינוזה הוא שיקור אלוהים, תורתו רוויה אלוהות. מזווית זו, איך ניתן להתייחס לכך? תשובה, נכון, הם רוויי אלוהים אחרים. הלאה. עכשיו אולי נצליח לקרוא את פסקה עין ג', אולי. אמר החבר, אין ידיעתם אותו, כי אם כי ידיעתנו אנו. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. מי זה הפילוסוף? שומעים סתם הפילוסוף? אריסטו. הנה ההגדרה של הטבע אצל אריסטו בספר הפיזיקה, ספר ב'. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחן יתנוע הדבר המתנוע תנועה עצמית ולא מקרית, וינוע הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. טוב, זה צריך קצת להסביר בפיזיקה ישנה. בעצם היוונים המציאו את מושג הפיזיקה. מה פירוש המציאו את מושג הפיזיקה? הם החליטו שמה שאני רואה ניתן להסברה. למשל, אם אני לוקח חפץ ועוזב אותו, נפל, נכון? הדבר הזה ניתן להסבר. ממילא אני יכול גם לנסח נוסחה מתמטית שתסביר איך זה קורה. מתן חוקיות לטבע, אבל מה נקרא הטבע? מהו הטבע שאני ראיתי? אני ראיתי תנועה. כלומר, היוונים הקדמונים היו מאוד מאוד מודעים לטבע. זה קסם לה, אלא לתנועה. התנועה התרידה את מנוחתם. יש גם תנועה אפס. איך קוראים לתנועה אפס? מנוחה. הדבר הוא או בתנועה או במנוחה, אבל בעצם זה אותו מושג. או תנועה הניתנת למדידה, או שמדידתה שווה אפס. כן, אתה אומר? לא, זה שאני עזבתי את השעון, זה פעולה רצונית. עכשיו, בדיוק כאן נכנסת השאלה, איזה תנועה היא תנועה מקרית, ואיזה תנועה היא תנועה עצמית? מה פירוש עצמית? שזה עצמי לדבר. למשל, יאללה, רק רגע, אני לא יכול להתמודד כל כך הרבה שאלות בבת אחת, אני אפילו גמרתי את פסקה עם ג' לאט לאט, לאט לאט. שתי שאלות כבר קפצו פה, אני לא יודע, אני מתמודד עם זה. יש מה שנקרא תנועה טבעית. ניקח לדוגמה, דבר שעשוי מאפר, ברגע שאני עוזב אותו, הוא נופל לכיוון הארץ. זה נקרא תנועה טבעית, עצמית. למה? כי האפר טבעו להיות למטה. לפי זה גם אם אני מדליק גפרור והאש עולה, זו גם תנועה עצמית, משום שטבע האש להיות למעלה בהיקף של כדור הארץ. עד כאן דברי. אבל אם אני לוקח אבן וזורק אותה, אז התנועה שלה כלפי מעלה היא תנועה מקרית ולא עצמית. ואם אני לוקח אני יודע אש ומכריח אותה לרדת למטה, הברק למשל, זו תנועה מקרית ולא עצמית. עד כאן דברי קודשם. אז עכשיו, כל זה נקרא הטבע. בואו נקרא שוב את ההגדרה. כך הגדיר הפילוסוף את הטבע, זהו ההתחלה והסיבה, שמכוחן היא תנועה הדבר, תנועה עצמית ולא מקרית, וינוח הדבר מנוחה בעצם ולא מקרה. אמר הכוזרי, הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועה מעצמו, ונח מעצמו, יש לו סיבת מה, לפי ההתנועה וינוח, וכי סיבה זו היא הטבע. אמר החבר, לזה אמנם נתכוון הפילוסוף, ועל אלה הוסיף דקויות רבות והמצאות בייחוד בהבחנת מה שנעשה במקרה, מה שנעשה בטבע, וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם על השומעים, אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. אין הגדרה אחרת. אמר הכוזרי, אם כן, רואה אני כי בשמות הללו התעונו החכמים, והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף או כמתווך לאלוה, שכן אנו אומרים, הטבע חכם, הטבע פועל. ולטעמם, ייתכן לומר גם תבעול מה שהטבע התקיים. להתכוון, הטבע בורא. לא תבעול, אלא חברה אחרת עכשיו. יש פה שתי שאלות. שלום כבודו. התוכל להגדיר מהו האלוהים לעומת השם? מה ההבדל? תודה. השם הוא האינסוף בהתייחסו אל אישיות. ממילא הוא פועל לפי נוסחת המוסר, החירות, ואילו האלוהים הוא הפועל בעולם סתמי, מחוסר אישיות, דרך הטבע. כלומר, על השם אנחנו שואלים מי השם, ועל אלוהים מה הוא. זה הבדל בין מי למה. שאלה הבאה, הנצרות מאפשרת את השמדת היהודים גם אם לא בהכרח באופן מוחלט, ככה כותב. מוחלט כותבים, מם, וו, חט, למד, תת. בסדר? לא מם, וו, כף, למד, תת. למד, תו. זה לא מקולת. כשהאפיפיור הקודם ביקר באושוויץ, הוא אמר, קורפוס קריסטי, כלומר גופו של ישו, ראה את ספרה של רבקה שכטר, השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי. יפה. תודה על ההפניה. רבקה שכטר, השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי. אני מציע לשואל לעיין בחוברת שלי הנקראת שואה ושאלה. שם יש פרק שבו אני דן על אחריות הנצרות ביחס לשואה, מה מקורותיה של השואה, אחריות על השואה. זה גם מודפס בספר קובץ זית רענן שיצא לאחרונה, אפשר להשיג גם אצל אבי כהן 0522-408-924 או אצל יאיר מעוז שעכשיו קושר את הציציות. כן, טוב, יש פה שאלה? טוב. איזה נוסחה? של הטלפון? מה שאמר הפילוסוף? כן, כלומר, הפילוסוף מסביר, מה זה הטבע? זה מה שעושה שהתנועה היא עצמית ולא מקרית, או המנוחה עצמית ולא מקרית. טוב, זה מה שאומר. זאת אומרת, אם יש לי, למשל, זרם של מים שמנסה להתפרץ, כן? מן האדמה, ואני סותם אותו, אז הוא במנוחה, המים עכשיו במנוחה. אבל הם במנוחה מקרית, כי ברגע שאני אשחרר, זה יתפרץ. אז זאת אומרת שזה מנוחה מקרית, לא עצמית. מה שאין כן אחרי שהמים ישפריצו לכל הכיוונים ועכשיו הם נחים, זאת מנוחה עצמית ולא מנוחה מקרית. זה הכל. זה בעצם שייך לתנועה. בעצם להגיד שהטבע זה התנועה, פחות או יותר. כן.
אז האקטיביסטים בעצם אומרים שהמדע יכול לפתור את השאלה של למה, ועכשיו הם בדרך כלל יודעים שזה רק איך.
בדיוק, הפילוסופים אומרים רק מה, איך, לא, למה. כבוד הרב שרקי, אז איך הפילוסופים מסבירים את הברק? יש לאריסטו ספר הנקרא מטאורולוגיקה, ששם הוא מסביר את הנקודה הזאת. באופן כללי, זה הכל קשור גם לתנועת הגלגל ולשכל הפועל. כן.
הרב, היום שאנחנו יודעים שמשולחן זה נקודות קטנות שזזות, זה גם אישיות, זה כמו אישיות?
לא. זה ששולחן הוא נקודות קטנות שזזות, זה לא אישיות. זה חי אולי, אבל זה לא אישיות. אז איפה היינו? ולטעמה מתכן לומר גם הטבע בורא. עכשיו, כן, אתה רוצה?
הרב מורדת המים למעלה שהטבע זה שבריאה, זה משהו פרסונלי.
אמרתי, אני חוזר על שאלתך, כי היא יפה. כי מראה שצריך פה להסביר משהו. אתה אומר, איך מצד אחד אומר הטבע בורא, ואני הרי בשיעור אחר אמרתי שהבריאה זה שיש זולת, שיש מישהו שהוא לא האלוהים. נכון. הנברא הוא לא אלוה. השאלה מי זה הטבע? האם יש בכלל מושג כזה? האם יש איזו הפשטה כזאת של החוקים, כלומר החוקיות? האם החוקים קיימים? או שזה רק מתאר שזה מתפקד?
לא הטבע, הבריאה.
הבריאה כן, הבריאה זה לא הטבע.
חלק מהבריאה זה טבע.
לא, זה בדיוק העניין. השאלה אם הטבע בכלל קיים. הטבע בתור מכלול מערך, מערך כולל של חוקים. דבר כזה הוא קיים?
לא נקרא זה בריאה, אם נקרא זה בריאה, זה
משנה. מה?
אם נקרא לחוקים האלה,
לא... השאלה אם בכלל הם קיימים. השאלה, לא? מי אמר שהחוק קיים? החוק הוא לא אישיות, הוא לא ישות בפני עצמה. זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. אבל זה לא אומר שהחוק קיים בפני עצמו. כלומר, אין איזה ישות כזאת שקוראים לה הטבע. זה בדיוק מה שהוא אומר. למשל, נכון. רק רגע. עץ הדעת טוב ורע, שלוש נקודות. צפון ארץ הקודש. האם כשהיוונים קבעו את המושג פיזיקה, הם ניסו לטעון שכל מה שרואים במציאות ניתן להסברה, והתכוונו שכל מה שקיים ניתן לדעת אותו. ומכאן יוצא שמה שאינו ניתן להסברה אמפירית אינו קיים לדעת היוונים. אולי, אפשר לומר. כן, משהו כזה. כן?
אז
לפי
היהדות, גם
אם
נגיד עכשיו אני אראה צדיק שיש בננה עכשיו, וצדיק התחלק בננה, וגם פילוסופית חלק בננה, אז עדיין זה
יהיה
סיבה מוסרית שגם
הצדיק התחלק
בננה?
נגיד, אז יהיה קושיה. כלומר, לפי היהדות, אם אני רואה צדיק מחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל, אני לא אגיד שזה דווקא מגיע לו, אבל לפחות זה יהיה קושיה. עבור הפילוסוף זאת בכלל לא קושיה. הרי הוא שבר את הרגל, כי קליפות בננה מחליקות. מובן? ולטעמה מתכן לומר גם הטבע בורא. וכאן באה ההפתעה. אמר החבר, אמנם כן. זה מה שמובא בשאלות ותשובות חכם צבי כדי להגן על רבי דוד נטו. שבעצם זה נכון לומר שאלוהים זה הטבע. השאלה באיזה מובן, זה מה שהתברר. מה?
אז הטבע גם בורא?
זו, אז השאלה באיזה מובן, ובשביל זה אנחנו צריכים לקרוא את הפסקה כולה. אבל כדי לקרוא את הפסקה כולה, אנחנו צריכים קודם כל להתייחס לשאלה שפה קפצה. מאמרו של כבוד הרב שואה הוא שאלה דומה למאמרו של הרב אשכנזי מניטו זצ"ל, שמובא בספר מספד למשיח, שמדבר על עניין שלושת השבועות שאותו אני מכיר. יש לפרסם את הספר המצוין הזה. יש, אני גם בחוברת שואה הוא שאלה, מביא את דבריו של מורי ורבי הרב יהודה אשכנזי, בספרו, במאמר שלו על השואה, הנקרא ויהי באחרית הימים, המודפס בספר מספד למשיח. אגב, הספר מספד למשיח הודפס אחרי שהוצאתי את החוברת שלי, למרות שאני לקחתי רעיונות משם לפני שזה התפרסם. אבל זה ספר חשוב, נמצא בהוצאת ספריית בית אל, כיוון שאתה אומר שיש לפרסם את הספר המצוין הזה, הרי אני עושה זאת. ספר מספד למשיח מת הרב יהודה ליאון אשכנזי עליו השלום. כיצד בגמרא בסיפור על תנורו של אחנאי, אל תעקוץ אותי על שקיעות כתיב. אמר אחד החכמים שאם הוא צודק, עץ זה יעיד וכו'. אני, אין לי מה להקוץ אותך, כי לא עשית אפילו שגיאה אחת. מצטער, אתה כפקת כפקת בלי טעויות, מה אני אעשה? לא, לא, אני לא תמיד מוסר. במקרה, פה אין שום שגיאה. אז ודאי שאין סיבה להקוץ. דבר נוסף, חוץ לזה כשאני מאיר על שגיאות כתיב, למה לראות את זה לרעה? תגידו לי תודה שאני מעלה את השפה. דבר נוסף, אז אמר אחד החכמים שאם הוא צודק, את זה יעיד. אני לא מבין על מה אתה מקשה. כלומר, מה תוכן הקושיה? האם זה ממש יש אישיות לעץ? אבל כל הסיפור הזה הוא משל. יעיינה כבודו בריטב"א על הסוגיה, רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, שמסביר ששם כל זה נראה בחלום לאחד החכמים. לא שזה קרה במציאות. טוב, כן, בבקשה. כלומר, הטבע, מבחינת הפילוסופים, הוא סוג של ישות עצמאית, שאני מייחס לכוונות. לא, לא, לא יש מאין, זה קדמון, תמיד היה. לפי הפילוסופים, האלוהים קדמון, הטבע קדמון, העולם קדמון.
מה לבריאה של הטבע?
אין דבר כזה בריאה.
בורא?
בורא במובן הזה שמוציא אל הפועל, לא שיש מאין.
מה, כמו צמח
ש... כן, בדיוק. טוב, אמר החבר, אמנם כן, היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות. כן, כלומר, ברור שהקוסמוס יש לו כוחות, פעולות, על דרך החימום והקירור והרטבה והייבוש וכדומה. ארבעת הכוחות האלה, חם, קר, יבש ורטוב, או יבש ואילך, זה מה? זה אצל אמפדוקלס. כן? זה מיוחס לאמפדוקלס היווני. אמפדוקלס היה פילוסוף קדם סוקרטי, שאמר שיש בעולם ארבעה כוחות. החום, הקור, הלחות והיובש. לא ארבעה היסודות של הריסטו. לא. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה, כי עם עבודה בלבד. לעומת זה, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עימה חוכמה מכוונת, אין לייחסה כי אם לבעל חוכמה שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון. והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע, לא יפסיד, ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה, כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הולד על ידי זיווגם, שהרי על צד האמת אינם כי אם מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מת הצייר החכם. כלומר, אי אפשר להגיד לזוג, כל הכבוד, איך עשיתם ילד כל כך חכם ויפה?
היום עוד אי אפשר.
כן, אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? כי זה לא אשמתם, או זה לא זכותם. כלומר, זה שהילד יצא כמו שהוא יצא, זה לא בא מתוך כוונתם. הם פעלו רק את הפעולה של הזיווג. פעולת הזיווג, יש לה דרכים משלה, אבל זה שיש פה נשמה מיוחדת, זה לא בא מהם. מובן? כלומר, אי אפשר להגיד להורים כל הכבוד. זה לא אשמתם. ככה זה יצא להם.
כן? הרמב"ן, בנגיעת הקודש, ששם דעת הקודש, בנגיעת הקודש, ששם כן קודש להורים, כן?
ודאי, הרמב"ן צודק. הרמב"ן כשהוא אומר שכוונת ההורים ממשיכה הנשמה מתאימה. אבל הנשמה עצמה, לא הם יצרו אותה. זהו, זה בדיוק מה שהוא אומר. אז זה מה שהוא אומר.
כן? מה שאתה אומר שכל הכבוד וזה להורים, לא כן מגיע לה כל הכבוד.
כל הכבוד על זה שהם המשיכו כזאת נשמה. אבל על עצם הנשמה עצמה אין להם שום זכות יוצרים. כן? כלומר, זה לא במהם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך. עכשיו פה, המשפט הזה... רגע. לאור כל הנאמר הדתה בשיעור, מהי התכלית לפי שפינוזה, לפי היוונים ולפי המאמינים שהטבע הוא האלוהים? תשובה, לפי שפינוזה, לפי היוונים ולפי המאמינים שהטבע הוא האלוהים, אין תכלית. אין מטרה, בסופו של דבר. וכפי שאמרו האנשי אסכולת וינה, ויטגנשטיין וחבריו, אין משמעות, אין לחיים משמעות, וגם לזה שאין לחיים משמעות, אין משמעות. הולכים רחוק עם זה, אה? כן, מה אתה אומר?
מה פירוש שלושה שותפים באדם?
מה פירוש שלושה שותפים באדם? זה אומר שכדי לייצר את האדם צריך שלושה שותפים. אני לא יודע, אני לא מבין את השאלה שלך, אני פשוט מנסה להתמודד עם ה... נכון, הם לא יצרני נשמות. הם יודעי, הם עושי פעולות. עם כוונה טובה וכל מכל מה שאתה רוצה, אבל לא הם מייצרים את הנשמה. כן, בבקשה. זה לא בריאה יש מאין, זה יש מי יש. כן.
הטבע המוטבע, זה מי
נכון,
הטבע הבורא?
הטבע המטביע, אתה מתכוון. כן, זה אפשר להגיד. עכשיו, בואו נראה פה משפט שהוא בומבה. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. מה נאמר כאן? רשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. מה זה רשמים אלוהיים? למה הוא מתכוון? מה פירוש הביטוי רושם בכלל? רושם זה לא השפעה. רושם זה מה שנשאר אחרי ההסרה. משהו, אם אני כותב משהו ואחר כך אני מוחק, מה שנשאר הוא הרושם. או אם אני חורט, אני לוקח ברזל וחורט באבן, מה שנשאר הוא הרושם של הנוכחות של הברזל. בזמן שהברזל בתוך החריץ לא רואים כלום, אני מסיר את הברזל, רואים את החריץ. כלומר הרושם הוא עדות לנוכחות שהסתלקה. נכון? עכשיו מה הוא אומר כאן? יש בעולם רשמים אלוהיים. אז מה הוא רומז? שהאלוהות הסתלקה. זה בדיוק הניסוח הקדמון לסוד הצמצום של חכמי הקבלה. כלומר, יש בעולם אלוהיות בגלל שהאלוה סילק את עצמו על מנת שהעולם יהיה. אם כן, משהו מזה נשאר. וזה עצמו מה שגורם לעבודה זרה, מה שגורם לאתאיזם, ועוד הרבה בעיות. זהו שורש האמונה ושורש הכפירה כאחד. ואמר רק הוא זרי, וחצן יש שורש האמונה גם שורש הכפירה. רק רגע, יש פה שאלה. אם האלוהים פועל באופן סתמי כדבר אחד, לעומת השם שפועל באופן מודע, מוסרי בעל אישיות, שזו רמה נשגבת להבנתי, מהבנתי, האין אנו ממעיטים בו כשאנו מייחדים שמו, כפי שאנו אומרים בקריאת שמה? לא, אנחנו עושים את הייחוד. כלומר, זה באמת שאלה ששאל רבי יוסף ג'קטיליה, בספר שערי אורה. איך יכול להיות שלעתיד לבוא יתבטלו השרים? כן, בסוף לא יהיה אלוהים, יהיה רק השם. אז אם כך, יהיה מיעוט במרכבה של מעלה. כן? קושיה, נכון? קושיה טובה, לא? כן? אתה אומר לעתיד לבוא ונשגב השם לבדו, אין יותר שרים. אז יש מיעוט במרכבה? תשובה, לא, הם יתקללו, יהיו נכללים בתוך שם הוויה. כן, בבקשה, דבר. האם אני יכול לחזור על ההסבר של רשמים אלוהיים? אתה מתכוון, כשאתה אמרת אלוקיים, התכוונת בטח לאלוהים. כן, ודאי. הכוונה שהנוכחות האלוהית מסתלקת. כלומר, איך אפשר בכלל, זה קושיה בכלל כללית. איך ייתכן שיש עולם אם יש אלוהים? איך ייתכן שיש עולם אם יש אלוהים? האלוהים הוא הכל, הוא מוחלט, הוא אבסולוטי, אין סוף. איך יש מקום לזולתו בכלל? לכן, מציאות העולם היא מהווה קושיה. איך אתה אומר שיש אלוהים? הרי אנחנו רואים שיש עולם. מוכרחים להניח שעל מנת שהעולם יתהווה, היה צורך באיזשהו סילוק של הנוכחות האלוהית. מה? זה נקרא סוד הצמצום בקבלה. למה? צמצום הכוונה הסתלקות. זה פשוט מילה בעברית. לא אמרתי שעצם העולם זה מהווה צמצום. אמרתי שעצם העולם זה מהווה קושיה. כי הרי לא ייתכן שיהיה עולם, דהיינו מציאות סופית ומוגבלת, אם יש אין סוף. בלתי מוגבל, שאין לפניו מעצור. אז אין מקום לזולתו. תהיתי? מה? העולם הזה הוא מוגבל. מה זאת אומרת? למשל, אני מוגבל ואני חלק מהעולם. אתה מוגבל, אתה גם חלק מהעולם. יש גבולות לעולם. גם עולם הרוח מוגבל. גם עולם הרוח הוא מוגבל. עולם הבא מוגבל. אז איך יכול להיות שבתוך הבלתי מוגבל יש העולם המוגבל? זה קושיה. אלא אתה מוכרח להניח שהמציאות זה נתינת מקום לזולת. ונתינת מקום לזולת היא מותירה רושם, כלומר סילוקו. כלומר, איך אומרים? יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. יציאת צדיקו של עולם מן העולם עושה רושם. האם מכאן יוצא שהטבע אינו אלא אמצעי שברא הקדוש ברוך הוא עבור בני האדם לפני שהחליט להצטמצם, על מנת שהאדם יוכל להנהיג את הטבע, העולם הפיזי, ולרדות ולשלוט בו מתוך הבחירה החופשית שקיבלו בני האדם? לא הייתי מנסח את זה ככה, כי העולם, הטבע איננו אלא אמצעי. זה לא נכון להגיד שהטבע הוא אמצעי, אלא אפשר לומר שהטבע הוא כמין הסתרה זמנית של האלוהות, אבל אני רואה שהנושא מאוד רחב, נצטרך להמשיך בו בשיעור הבא, ובזאת אני אומר לכם שלום.